שלום, אתם על הטוב האפשרי. הסקט מבית כתב עת השילוח. אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך, ורציתי לספר לכם על סיור הכתיבה שלנו, שיתרחש עוד מספר חודשים. אם יש לכם רעיון מוצלח למאמר בנושא מדיניות ציבורית, הגות וביקורת תרבות, מוזמנים לשלוח הצעות עד ה-29 לראשון 26. אנחנו נבחר את ההצעות המצטיינות ונזמין את המציעים למרתון כתיבה בין יומיים בבית מלון בליווי שלנו צוות האורחים, כדי להפוך את הרעיון למאמר שבסופו של דבר גם יתפרסם בכתב העת. סיור הכתיבה הוא גם תחרות כתיבה, פרס הראשון הוא בסך 6,000 ש"ח. להגשת ההצעה מוזמנים להיכנס לאתר השילוח.
אוקיי, שלום וברוכים הבאים לטוב האפשרי פרק מספר 48, והפעם אני עם ניר מנוסי, עלה ניר.
שלום יובל.
ניר כתב לנו כמה מאמרים לאורך השנים לשילוח, אבל הפעם אנחנו כאן רוצים לדבר דווקא לא על אחד המאמרים שכתבת, זה אולי נשמור לפרקים אחרים. אנחנו רוצים לדבר על ספר שכתבת לפני כמה זמן, ספר שאני קראתי אותו והיו לי הרבה מחשבות עליו, חשבנו שיהיה מעניין לעשות שיחה. השם של הספר הוא הבוקר שאחרי, מה קרה לאהבה בעידן החופש. עכשיו, אולי אתה תדייק את זה קצת, את איך שאני לך להציג אותו. אני קראתי את הספר ויש בו ביקורת מסוימת על הזוגיות המודרנית, אולי אתה תקרא לזה יותר ככה. אני מאוד, אולי מהמקום שאני בא, קראתי את זה כביקורת על זוגיות חילונית לעומת הזוגיות של העולם הדתי, זוגיות ומיניות. וזה נושא שבתור אחד שקצת חי אל שני העולמות האלה, מאוד מאוד עניינה אותי. ואני חושב שאני פשוט אתחיל לשאול אותך straight forward לגבי מה הבעיה עם הזוגיות, כפי שאתה רואה את זה, בעידן המודרני?
קודם כל, אתה אומר חילוני ומודרני, אני רואה את זה כאותו דבר. חילוני זה הגרסה המרחיקת לכת ביותר של ההוויה המודרנית, המציאות המודרנית, ללכת איתה עד הסוף. חברות מסורתיות, דתיות למיניהם, הם במסע ומתן בין המודרניות לבין המסורות שלהם, והחילוניות הולכת בכל הכוח על המודרניות, כך אני מגדיר את זה. רק שהמילה חילוני הופכת להיות מגזרי, הופכת להיות פוליטי, הופכת כל מיני דברים כאלה. אז לכן זה בכוונה לא המילה, וגם לא ככה אני חושב על זה, כי זה... זה באמת מציאות מודרנית, כלומר חדשה. יש פה מודל חדש. הבעיה היא שאני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומו, כבר בעומק עיצומו, של ניסוי חברתי חסר תקדים בהיקף שלו ובקנה מידה שלו. וזה, הניסוי הזה הוא לצמצם עד כדי מינימום אפשרי את מה שנקרא, קראו פעם, האתיקה המינית. כללי המותר והאסור והחובה לגבי כל מה שקשור באינטימיות. לצמצם את זה למינימום, המינימום הכוונה היא שאסור לקפות מערכות יחסים, הכל צריך להיות בהסכמה. זה הדבר המוחלט שכולם הסכימו עליו. ולתוך המציאות החדשה הזאת, שעכשיו גם מצוידת באמצעים חסרי תקדים למניעת הריון, ולגיטימציה חסרת תקדים להפסקת הריון.
לכל מה קדם למה?
מה?
מה קדם למה?
מה קדם למה?
כלומר,
הגלולה קדמה.
האמצעים או התפיסה שאפשרה את הדבר הזה. כלומר, האם האמצעים, הטכנולוגיים הם שאפשרו את השינוי התפיסה?
כן, בצורה פשוטה כן. היו כל מיני ניסיונות בעבר בקנה מידה קטן, בכל מיני חברות של מעגלים מצומצמים של אנשים מאוד עשירים, או קומונות אידיאולוגיות. בשנות ה-20 היה מיני מהפכה מינית. אבל זה לא הצליח להמריא, בגלל שלא היה את האמצעי המניעה, יחד עם עוד דברים שהבשילו בשנות ה-60. החילון התעצם, האינדיבידואליזם גדל, והכל הבשיל בצורה שאפשרה את המציאות החדשה. מה שקרה זה שבעצם מטילים, אפשר לומר, את כל הצעירים והצעירות, למרחב שבו אומרים להם, הכל מותר למעט כפייה, ויש לכם שדה אפשרויות נורא נורא גדול, בגלל שפשוט ניתקנו בין מיניות לפריון ובין מיניות למחויבות. ועכשיו בהצלחה, תסתדרו.
עכשיו יכול להיות שאני מניח שבטח הקוראים, המאזינים עכשיו מתחלקים לאיזשהו חצי, חצי מהאנשים ששומעים מה שאתה אומר ואומרים, כן, זה באמת נשמע בעייתי. וחצי אחר שאומר, אוקיי,
מה הבעיה?
נשמע אחלה. נשמע מובן מאליו, אפילו נשמע אחלה, פשוט נשמע מובן מאליו.
אני חושב, אתה מדבר על הקוראים כרגע, הצופים.
המאזינים.
המאזינים והצופים. כן. אז אולי צריך להסביר טיפה על הרקע שלי, בגלל שהמראה שלי הוא מטעה לגבי המקום שאני מגיע ממנו. אז אני לא גדלתי דוס, כן? ובגלל זה הספר הזה מאוד מדבר. בעצם ההתפכחות, אפשר לומר, שאני עברתי לגבי כל הנושא של המתירנות המינית, המהפכה המינית, המורשת שלה, ההשלכות שלה, היה חלק מרכזי, לא בלעדי בכלל, אבל מרכזי מהתהליך שאני עברתי, של בכלל לבחון מחדש את הנורמות המוסכמות, הערכים של העולם המערבי, המודרני, החילוני.
לא רק המיניות, אלא באופן כללי.
באופן כללי, זה היה במשורים פילוסופיים, רוחניים, תרבותיים, פוליטיים, והמון המון דברים. עברתי איזה מין בחינה מחודשת של הכל, כשהייתי סטודנט, ופתאום העזתי לחשוב מחוץ לקופסה שהכרתי, שגדלתי לתוכה. וזה תפס, בוא נגיד, נתיב מרכזי בתוך מסלול רב נתיבים של כמה התהליכים שקרו באותו זמן. וזה הוביל אותי בין השאר לבחון מחדש את האלטרנטיבה היהודית, הדתית, ההלכתית, שברבות השנים, אז באמת החיים שלי נכנסו לתוך המציאות הזאת. אם כי אני רואה את זה, למרות שבחיצוניות אני עברתי מצד אחד לצד שני, אז אני מגדיר את זה שפשוט הסתובבתי לפני זה עם עין אחת עצומה, נקרא לה יותר עין הימנית, או עין השמרנית, או עין הדתית, והיא נפקחה, והעין השנייה לא נסגרה. כלומר, אני פשוט עכשיו רואה את העולם בצורה יותר תלת-ממדית, במישור המעשי זה באמת היה לבחור באורח חיים דתי-הלכתי, אבל מבחינה רעיונית, מחשבתית, רוחנית, אני מאוד חי בין העולמות, מנסה לשלב ביניהם.
במה זה מתבטא הניסיון לשלב?
טוב, זה בהרבה תחומים קורה. כשאני כותב, אני כותב על דברים שקשורים במדע ותרבות ואומנות.
חלק מזה אולי זה, נכון, גם זה וגם הספר שהוא, הספר בעצם מדבר, אם אני מבין נכון, הוא מדבר יותר לקהל החילוני מבחינתך, נכון?
כן, לגמרי. היה ברור לי שהרבה דתיים ירצו לקרוא ואכן קוראים, אבל
זה קצת preaching to the choir.
כן, הקהל היעד הישיר הוא קודם כל לכתוב למי שאני בעצמי הייתי, סטודנט חילוני שמחפש זוגיות, שתוהה למה קשה למצוא זוגיות, שתוהה מה לעשות עם העובדה שלפעמים הוא שורף שנים על מערכות יחסים שלא מגיעות לשום מקום, לפעמים בלופ של עוד ועוד מערכות יחסים כאלה, זה הרבה אנשים שנמצאים בזה, ורוצה לקבל איזו פרספקטיבה יותר גבוהה ורחבה על זה.
אז אתה יכול לנסות להסביר מה במנגנון הזה, בוא נגיד בגישה החילונית הזאת למציאת זוגיות, כי בעצם ההחלפה של פרטנרים, אפילו לא רק לסטוצים, אלא ההחלפה של פרטנרים לטווח ארוך, זה המנגנון החילוני שבסופו גם רוב החילונים מצליחים למצוא את הזיווג לטווח ארוך. כלומר, יש את הביקורת שלך בספר על המהפכה המינית.
הנתון הזה שלרוב זה כבר לא כזה מוחלט וברור, בגלל ש...
אתה מדבר על הרצון של הרוב למצוא זוגיות ארוכת
טווח. לא, הרצון של הרוב, הרוב המוחלט ודאי שרוצה. הרוב...
רק נגיד, כי בספר הביקורת שלך היה למהפכה המינית, וגם על התרבות של התרבות הסטוצים במידה רבה.
כן, זה כמה דברים. גם על יש פה כמה דברים. יש פה דבר אחד, זה באמת התרבות, המודל שאומר שאתה בעצם, אף על פי שלכאורה החברה היא ליברלית, והיא מתירה הכל, ואין כפייה, גם ברמה החברתית, אבל זה לא באמת נכון. יש הסללה, יש מוסכמות, והמסלול הוא מסלול שאתה חייב לעבור בעצם מספר מערכות יחסים לפני שאתה
הולך על... כלומר, זה נתפס כמקובל.
זה מקובל ברמה שכמעט בלתי אפשרי להתחתן עם הבן זוג הראשון.
או פשוט מצער. אגב, אני זוכר בתור צעיר, היה לי חברים שבאמת בסופו של... הכירו את הבן זוג הראשון שלהם בגיל 18, בסופו של דבר התחתנו איתו בגיל, זה יכול להיות גיל 30, גם כלומר, זה 12 שנה שלהם. וזה בעיניים הצעירות שלי, ואפילו אני יודע, קצת עד היום, חבל כזה.
כן, שהם החמיצו, שהם הפסידו, והם מחווים את הלחץ הזה מאוד.
כן, אני בטוח.
הם חווים את הלחץ הזה, וזה יכול גם ליצור אחרי זה כל מיני, כל הזמן, תהיות, מה היה. לכל אחד יש את התהיות האלה, מה היה אילו, וחיים אחרים, אבל זה יכול מאוד להעצים אותם, ולאו דווקא תמיד עם סיבה. אז בכל מקרה, כן. דבר אחד, עצם המאפיין של, עוברים מספר מערכות יחסים. והדבר השני זה שזה בהרמון מעגלים זה יוצר, ובגילאים זה יוצר מצב של באמת תרבות סטוצים, תרבות של חצאי קשרים, קשרים לא מחויבים, ופשוט זה לגמרי למאפשר לאותם אנשים שזה מתאים להם באופי, ומאוד מודדים אותם להיות באופי הזה, לחיות בעולם הזה של תרבות סטוצים. אף אחד לא חייב לאף אחד שום דבר, אתה מאוד מאוד חשוף, פגיע, מאוד מאוד חושף את הלב שלך, את הגוף שלך, לאנשים, אבל בעצם המוסכמה היא שלמחרת אף אחד לא חייב לאף אחד שום דבר, גם על הדבר הזה, ועוד דבר יותר באיזשהו מקום עמוק ומשמעותי, שההשלכה של הדברים האלה, לגבי גם הזוגיות, הרציניות, החזקות, הטובות שנוצרות, היא שהן פעמים רבות נוצרות בצורה שאנשים בעצם נקלעים אל הזוגיות הזאת יותר מאשר בוחרים בה באיזושהי התבוננות עמוקה.
מה זאת אומרת?
הכוונה היא שמכיוון שהאתוס הוא, אתה צעיר, תחיה את הרגע, תהנה מהרגע, אל תחשוב יותר מדי קדימה, מה אתה חושב עכשיו על ילדים, על נישואים, זה רחוק, אתה עוד לא בגיל הזה, אז כרגע פשוט תהנה תבלה, ואז השאלה שנשאלת מול מערכות יחסים כשמתחילות להתהוות, היא האם זה כיף לנו להיות ביחד בשבועות הקרובים, בימים הקרובים, שבועות הקרובים, חודשים הקרובים, ואז בעצם זה לא שאתה יושב מההתחלה ומנסה לחשוב איזה מין בן זוג אתה מחפש, מה זה בכלל זוגיות, מה זה משפחה, מי היא הורה טוב לילדים שלך, אלא אתה פשוט נמצא בקשר ומוצא את עצמך בקשר שהוא כבר שנה, שנתיים.
ועדיין נשאלת השאלה, מה רע בזה? כלומר, אני יכול לדמיין גם שקשר נבנה ככה, והוא מתחיל בתור, הוא קליל, ועם השנים הוא נהיה עמוק יותר ויותר, ודווקא מתוך הדבר הזה הוא נבנה שכבות על גבי שכבות עד שאתה מגיע אחרי, אם הקשר החזיק שנתיים, שלוש, תחשוב, הקשר החזיק שנתיים, שלוש, למרות שבני הזוג הם בגישה של אני לא פה קבוע לשום דבר.
הדרגתיות ובנייה שכבה על גבי שכבה היא דבר טבעי ונכון, והוא קיים בכל קשר. המחיר שמשלמים הרבה פעמים, אני ראיתי את זה בעיניים שלי חזק מאוד שוב ושוב, הוא שיש כאן תופעה שאני קורא לה הדחקת העתיד. יש בפסיכולוגיה מדברים על הדחקה של העבר, טראומות, אבל הדחקת העתיד היא בעצם הימנעות כמעט מודעת מלחשוב יותר מדי על העתיד, והיא גורמת לדחייה ולהערכת יתר של הרבה מאוד קשרים.
הערכה באלף.
הערכה באלף. משיכה, מריחה של קשרים לאורך שנים, שבעצם אם אתה היית ישר עם עצמך, היית שואל את עצמך אם זה מתאים לך או לא, היית יכול די מהר להגיע לתשובה שזה, אני אוהב את האדם הזה, כיף לי להיות איתו כרגע, אבל הוא לא באמת האדם שאני רואה את עצמי חי את החיים שלי איתו. ואז, אבל אתה באיזשהו מקום פוחד לשאול אפילו את השאלה. אתה פוחד לשאול את השאלה כי שתי התשובות האפשריות הן קצת מפחידות. אם אתה שואל את עצמך, האם זה האדם שאני רואה את עצמי חי את החיים שלי איתו, והתשובה היא כן, אז פתאום אתה לגמרי חשוף, ואתה נופל לבור חזק ושמח, אולי של התאהבות, אבל גם מפחיד נורא. אתה פוחד לאיים על האדם השני, אתה בעצם אולי רוצה כבר להריץ את הדברים, ואתה לא רוצה להפחיד אותו ולהרתיע אותו. והאפשרות השנייה...
אתה לא רוצה, אתה צריך לשחק אותה קול, כאילו.
נכון.
אם אתה, כן, אם אתה, זה גם חלק שמופיע בספר, החשיבות של לשחק אותה קול.
נכון.
אם אתה פתאום מודה ש... בוא נגיד ככה, אם מישהו אחרי שנה של, אפילו שנה של קשר, כמובן אחרי חודש, אבל אחרי שנה של קשר מתחיל לדבר על האופציה של ילדים, סביר להניח שהבן זוג ייבהל,
נכון.
ויגיד, הבחור הזה לא איתנו, אולי כדאי שאני
אחתוך. נכון, נכון, זה מאוד מלחיץ, ולכן אנשים, סטטיסטית אני חושב שזה יותר נשים, אבל זה קורה גם עם גברים, שהם מגיעים לנקודה שהם מרגישים שהם מצאו את הדבר האמיתי, והם יודעים שהחוקי המשחק הם כאלה שאנחנו עכשיו רק בודקים, משווים, לוקחים את הזמן, מאוד מאוד רגועים, הם נכנסים לאיזה מתח מאוד גדול פנימי, שאם הם חושפים את הרגש שלהם, הם מסתכנים בלאבד את הבן זוג, ואז הם צריכים מאוד מאוד להסתיר אותו, כל הזמן לשחק אותה שהם מתאפקים להגיד, לתכנן דברים לעוד שנתיים, שלוש, אבל הם אסור להם להגיד את זה, כי הם לא יאימו עליו. עכשיו רגע, יש עוד מסקנה אפשרית מהשאלה של האם זה מתאים לי לטווח החוק. שנגיע למסקנה שהאמת היא, והרבה אנשים אמרו לי את זה, אני עכשיו בזוגיות, אבל ברור לי שזה לא האדם שאני אתחתן איתו. זה מתאים לי כרגע, זה ממש אחלה לי כרגע, זה נוח לי, זה מתאים לי, אני אוהב אותה. ואנחנו בקשר טוב, וזה מאוד מתאים לי כרגע מכל מיני בחינות.
ואני מניח שגם...
אבל אני יודע, והרבה אנשים אפילו לא מודים בזה, אבל הם כן יודעים את זה. עכשיו, למה זה מפחיד להודות בזה? בגלל שאז אתה בעצם קצת מוליך שולל את הבן זוג.
נכון.
ואתה אולי נוטע בו תקוות שווא. אפילו המילים האלה כמעט לא נאמרו. במציאות שאני זוכר שהיינו בתוך זוגיות כאלה, אנשים כל הזמן הסתתרו מאחורי המשפט, ראיתי זה מאוד מאוד קרוב עד לאחרונה, זוגיות של 3-4 שנים בתוך שנות ה-30 של החיים, שאז נגמרת, הרבה פעמים זה הגבר שאומר האמת שזה בעצם הגעתי למסקנה, שזה לא מתאים לי, אני רואה אתכם שהיא קצת אחרת, ואז הוא מסתתר מאחורי האמירה, אבל לא הבטחתי שום דבר, לא נכון, מההתחלה אמרתי שאני לא בטוח שאני...
לא נתת לך את הבת, כאילו.
לא נתתי את הבת, לא חתמתי חוזה, לא עשי לי שום דבר, אבל כאילו, ואף אחד אין לו מה להגיד. אבל התשובה היא, אבל רבק, אתה, עצם הנוכחות שלך, יש בה איזו הבטחה אילמת. יש בה איזו נטיעת תקווה. יש בה איזה משהו יותר חזק ממילים. אתה בעצם אומר, אני פה, אני נוכח, והצד השני, היא סביר מאוד, בונה עליך. בעיקר עם אישה, שיש לה גם שעון ביולוגי.
כן. בוא נעשה להגן על זה רגע. אוקיי, מה, וזה גם, אולי קצת נלך למהלך ההיסטורי קצת שאתה עושה בספר. מה הוליד את זה? כלומר, לבקר את זה אפשר, ואני מניח שעוד נקפוץ לשם. אני תמיד, אגב, קרוע בין לבקר על זה לבין להגן על זה. כי מצד אחד אני מזדהה עם ביקורת שלך, מצד שני, זה מה שאני חי. מה שאתה מבקר זה גם הזוגיות שלי, שאני מקווה שנגיע לזה אחר כך, מאוד עבדה, אגב. כלומר, אני יכול להציג כאן איזה מודל של הדבר הזה מאוד עובד לפעמים. אבל בוא נעשה להסביר.
אני באמת חושב להגיד, זה באמת הרבה פעמים עובד.
זהו, אגב, יש המון זוגות.
אבל המון פעמים לא, ולא בטוח שאם נשב, אתה יודע, כחברה, ונשאל את עצמנו איזה מודל עובד הכי טוב לעתיד, עזוב אותי ואותך. בוא נדבר על הילדים שלנו. איזה מודל נכון לתת להם.
משהו שסביר שיעבוד לקשר הממוצע, ולא לקשר שהצליח.
מה שניסיתי להגיד זה שיש המון מחירים שלא מדברים עליהם. לא מדברים על הצלקות, לא מדברים על מה קורה כשמחליפים קשר אחרי קשר נפשית לאדם.
אוקיי, אז בוא נעשה דבר כזה. אני רוצה קודם לנסות להסביר למה זה ככה. ואפשר לצלול לתהליך ההיסטורי שהוביל לזה, ואחר כך אני רוצה לדבר על המחירים שאתה רואה בזה, אז...
אתה שואל אותי למה זה ככה?
כן, עכשיו אנחנו קצת פרקליט השטן לצורך העניין.
השובה היא למה היא נורא נורא פשוטה. טבע האדם מחפש, אתה יודע, הקלות והיתרים למימוש של היצר. היצר הוא חושב לטווח קצר מאוד, הרגש חושב לטווח קצת יותר ארוך, אבל גם לא לטווח הכי ארוך. מעל זה יש את השכל שחושב לטווח הכי רחוק, אבל תמיד יש איזו גרביטציה נפשית שמושכת למישורים היותר בסיסיים של החיים.
אתה בספר גם מתאר איזושהי תנועת...
התרבות בנתה על פני הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מנגנונים שמאפשרים לנו לעלות מעל היצר על ידי מערכות ויסות, וגם להכניס את האלמנט של השכל לתוך הרגש, לא בצורה שהם יהיו, בוא נגיד, בהרבה חברות, באמת מסורתיות, השכל בעל חשבון הרגש. חברה שהכל מוסלל דרך שידוך, והשידוך הוא ענייני, והוא פוליטי לפעמים, והוא כלכלי, ודאי שזה לא המודל שאני אוהב אותו. אני כן אוהב את המודל הרומנטי, אני מאמין שהרגש הוא דבר מאוד מאוד חשוב לבחירה של זוגיות.
למרות שבמודל של השידוכים יש הרבה, הוא פותר את רוב הבעיות שאתה מצביע עליהם במודל המודרני.
הוא לא רלוונטי לאדם מודרני. הוא לא רלוונטי לאדם מודרני. גם חוזרים בתשובה כמוני שניסו להכניס את עצמם בכוח למציאות מאוד חרדית של חברות סגורות כאלה, של שידוך, שלא נותן מקום ללב, לבחירה, למה שקוראים בחסידות משיכת הלב, בחירת הלב, כן? הביטוי בחירת ליבי. לא נתנו לזה מקום, זה לא עבד להם טוב. זה יכול לעבוד טוב, אולי, למי שגדל בחממה הזאת.
שאלה מתוך בורות, זה מה שמתקיים עדיין בחברה החרדית, נכון?
החברה החרדית היא מאוד מגוונת. למעשה היום, בכל החברות, החוץ, בוא נגיד, למעט החברות המאוד מאוד סגורות, המערכת של השידוך היא לא מערכת שבוחרת לך את האדם, מערכת שמציעה לך את האדם. זה דבר שקיים בכל חברה, גם בחברה החילונית, אתה רוצה להכיר מישהי, יש מישהי להכיר לך, שידוך במובן הזה כל הזמן קיים, רק שהמערכת הזאת הרבה יותר משומנת ומבוססת, והרבה יותר משקיעים במחשבה, ההורים והחברים, אבל הבחירה היא של הבחורים הצעירים. עכשיו, ככל שאתה יותר נכנס לעומק העולם החרדי, זה פחות נהיה ככה. אבל בעולם החבדי, למשל, שאני מכיר מקרוב, בעולם הליטאי המודרני, ויותר ויותר גם בהרבה מעגלים חרדיים, זה בעצם מה שזה. יש מערכת מאוד חזקה שמנסה להכיר לך, לעזור לך לצמצם אפשרויות, לא לחפש מקומות שאולי לא מתאימים לך. באמת כן קיים איזו ציפייה מסוימת, אבל גם זה משתנה ממקום למקום. בחב"ד זה יהיה יותר זמן, גם בליטאי המודרני, מעגלים חרדים אחרים זה יהיה פחות. יש ציפייה שתחליטו תוך זמן לא ממושך, כן?
כן.
אז במובן הזה אפשר לדבר על איזה מין. אבל עוד פעם, זה שאלה מאוד פנים קהילתית וזרמית, ואני לא חושב על הדברים האלה, בגלל שאני מנסה להסתכל על העולם המודרני הגדול, על העולם החילוני, על העולם הערבי, לא רק העולם היהודי אפילו. אני מנסה לחשוב מה... לעצות פה איזה... הבוקר שאחרי זה, להגיד, היה פה איזה מסיבה ענקית של 50-60 שנה, ועכשיו הגיע הזמן לעצור ולעשות חושבים מחדש. רצנו, התלהבנו, על היתרים חדשים, בלי לחשוב בעיניי, מספיק לטווח רחוק, מה ההשלכה של המודל הזה? בגלל שהוא לא נוסע מעולם בקנה מידה הזה, הוא נוסע בקנה מידה מאוד מאוד קטן, לא ברמה שכל החברה המודרנית, המערבית והמושפעים שלה ברחבי העולם, חיים לפי.
אז רק כדי להבין, זה את התהליך של טוב, זה לא חידוש גדול לפחות, לא איך שנציג את זה עכשיו, אבל אתה רואה את זה המהפכה של השחרור המיני היא תשובה, היא התלהבות, כמו שאמרת, מהטכנולוגיה שאפשרה, וגם מהתמרדות בה אולי פוריטניות היתרה של פעם.
זה מאוד כיף שפתאום איסור מוסר. ברגע כן. שאיסור מוסר, ואומרים לך, תראה, זה בסדר, בגלל שאין פה כבר טבו דתי, אין פה קדושה לנישואין, אין קדושה לזיווג, זה בסך הכל משהו ביולוגי, שמח, כיפי, נכון, פעם יש את ההשלכה של מחלות מין, בוא נפתור את זה, עם אמצעי מניעה, אותו דבר, סכנה של הריון, ואז כל השיח נהיה השיח של, יש פה שתי סכנות גדולות שאני צריך להישמר מפניהם.
ילדים
ילדים ומחלות. ברגע שאני מאבטח את עצמי מהדברים האלה.
אז מסיבה.
אז בדיוק, ואז למה זה נוצר? נורא פשוט, זה טבע האדם.
זה גם כרוך ביניך בהוזלה של המיניות?
זה יצר הוזלה עצומה של המיניות. הם לא חשבו שזה יקרה, אבל זה מה שזה יצר. תסתכל בכל שלט חוצות, בכל טלוויזיה, בכל סרט, ואתה רואה, ההוזלה הזאת היא...
כשאני אקרא לי את הספר, המקומות שאתה אמרת, הצגת את הדוגמאות האלה, והצגת את זה כהמחשה להוזלה של המיניות, שאמור להיות דבר מצואף ואצילי, או יכול להיות, יש לו פוטנציאליות, דבר אצילי, וכמעט מקודש במובנים מסוימים.
לא, לא רק שהוא יכול להיות, או איך מציגים אותו, איך חושבים עליו, הוא דבר פלאי במהות שלו. הוא דבר פלאי בכמה רמות. הוא פלאי, קודם כל, בזה שהוא החיבור הגבוה ביותר שייתכן בין שני אנשים. והוא חיבור שהוא לא רק פיזי. הוא פיזי, רגשי, נפשי, שכורך בתוכו לא רק את הרגע העוצמתי שהוא כרוך בתוכו, אנשים באים, הם מאוד חשופים, אז כל העבר שלהם גם נוכח שם, וגם העתיד נוכח, וזה הפעיליות השנייה. הפעיליות של, זה הדבר שמביא ילדים לעולם. אין דבר יותר,
ועכשיו יכול,
לא יאמן נכון. מזה באיזשהו מקום.
עכשיו יכול לבוא מישהו ולומר, הדבר הזה, אתה צודק, הוא דבר מאוד מאוד מיוחד, איזה יופי שאתה יכול לחוות אותו עכשיו, לא רק עם בן אדם, אתה יכול לחוות דרכו, אנשים שונים וחוויות שונות, אולי יש כאן איזשהו יופי של הדבר הזה.
היופי הזה, קודם כל, כשאתה מדבר על חוויה, על מה אתה מדבר? כשאתה מדבר על חוויה, אתה מדבר, האדם עכשיו הוא המרכז של עצמו. זה שפה שיש בה משהו אינדיבידואליסטי, אפילו נרקסיסטי במובן מסוים. אני רוצה לצבור חוויות, אני רוצה להתנסות עם פרטנרים שונים. כן. אם יש משהו שקורה בדבר הזה שנקרא אישות, אינטימיות, זה שכל המהות כאן הוא שאני עכשיו לא אדם אחד. אני אדם אחד שנמצא בחיבור הכי עמוק ומיוחד שיכול להיות עם אדם אחר, שאם אנחנו חווים אותו בצורה עד הסוף, אז זה לא רק שני גופים שמתחמרים או מתמזגים באיזשהו אופן, זה גם שתי נפשות, אלא אם ככה אנחנו מנתקים בין הגוף לנפש, אני כן, מדבר על זה בספר.
שזה מה שקורה.
כן. אז ברגע שאני אומר, אני רוצה לחוות עם מישהו אחר, אז כבר הוא קצת נהיה, נגיד בצורה פשוטה, אובייקט ולא סובייקט עבורי. הוא אובייקט לצבירת חוויות שלי, להתנסות שלי. ואז יוצא שבמקום שבו שתי, אני והאתה, האני והזולת, מתחברים בצורה הכי עמוקה, בצורה שבה באופק הלא רחוק שלה יכולה אפילו להוליד נשמה שלישית לעולם, כן? אז אם אני יוצר את כל הנתקים האלה כאן, אז אני אומר, אז אני נכנס שוקע לתוך עצמי, ואני אומר, אני פרט בעולם שצובר חוויות, אז כבר אתה רואה שנוצר פה איזה חיץ ביני לבין האדם שנמצא מולי. אם אני מראש אומר, אני איתו כרגע בהווה, אבל מחר, למרות שהיינו, הרגע הזה, הקרבה הכי גדולה בעולם, אם מחר פתאום יש לו חס ושלום, מחלה, תאונה, קורה לו משהו, אני לא חייב לו שום דבר.
או אם גם פשוט כבר אין לי חשק.
כן,
או סתם מציתי.
נכון.
מציתי את העניין.
ומההתחלה באיזשהו מקום אני נכנס לדבר הזה ככה, או לפחות לגיטימי לחלוטין שאני אכנס לזה ככה. אז הדבר שהוא הדבר הכי קרוב ומחבר, נהיה בעצם משהו זר. אנחנו באיזשהו מקום, כביכול, פיזית מחוברים לגמרי, אבל נפשית אנחנו עם הגב אחד לשני. אז אני לא רואה בזה יופי, אני רואה בזה באמת לאדם שהוא רק עסוק בלצבור חוויות ולהעצים את עצמו ולהתנסות, לפגוש את עצמו, משתקף בכל מיני אנשים אחרים, אז זה ככה. ועוד דבר, יש לזה גם מחירים. גם אותו אדם שהוא כאילו מרגיש שזה טוב לי, זה מתאים לי, שעכשיו אני אתנסה בקשרים כאלה, הוא משלם מחיר, הוא מנתק, מפריד בין עצמו לבין בין הנפש שלו לבין הגוף שלו. הוא עוצר את עצמו מלהיות במפגש חשוף אמיתי, פנימי, נפשי, עם האדם השני. הוא בונה איזה אורלה על הלב שלו, במקום להסיר את האורלה מעל הלב שלו, של להפוך את הדבר הזה מיוחד.
אתה בטח מכיר טיעונים
של... אז הוא מעצים אותה, הוא מאבא אותה.
בטח אתה מכיר טיעונים של, לא יודע, פוליאמורים וכל מיני כאלה, שיגידו לך מה פתאום, עם כל בן אדם הנפש שלי גדלה יחד איתו, או משהו כזה, אתה פחות משתכנע מזה?
זה פשוט מאוד ממיר עומק ברוחב. עומק קשור, בוא נגיד ככה, המילה מיוחד, עצם המילה מיוחד בעברית, המשמעות שלה זה שאני מייחד משהו. אני מייחד משהו למישהו אחד. אם אני לא מייחד אותו, אז הוא בהגדרה הופך להיות מאוד מאוד לא מיוחד. ויש עוד דבר, תראה, היה בעבר, וגם ביהדות היה ביגמיה ופוליגמיה. ברוב המוחלט של החברות בהיסטוריה, זה היה דווקא של גברים עם נשים, מהרבה הרבה סיבות. זה האפשרות להביא יותר ילדים, ובאפשרות אחרת אין אפשרות לדעת מי האבא, שזה יוצר המון בלגן מכל מיני סוגים. אז בקרוב מוחלט של החברות כמעט נדיר מאוד למצוא באיזה אי בודד חברה, קוראים זה פוליאנדרית, כלומר ריבוי גברים לאישה אחת, אי אפשר למצוא. לעומת זאת, רוב מוחלט של החברות בהיסטוריה היו פוליגיניות, זה ההגדרה, כלומר ריבוי נשים לגבר. היה את זה, גם ביהדות היה את זה. אם כי אני מראה שהיהדות בעצם התירה את זה, אבל לא עודדה את זה. החל מהתנך עצמו. התנך מתיר את זה, כמו שהוא מתיר עבדות, כמו שהוא מתיר הרבה דברים, אבל הוא שותל המון המון רמזים שהאידאל הוא בעצם מונוגמי. אני רואה את ההיסטוריה של התרבות בין השאר, שהיא לאט לאט פיתחה וטיפחה את האידאל המונוגמי, את האידאל המונוגמי, שבעצם זה בעיקר חינוך מחדש של הגברים, ללכת נגד היצר הטבעי שלהם. שהוא, מכיוון שביולוגית יכול לעבר, להיות מצב שכמה נקבות מעוברות בו זמנית מזכר, רוב מוחלט של היונקים הם בעצם פועלים לפי המודל הזה, שזכר אחד מעבר כמה נקבות, הזכרים האחרים מפסידים בטבע.
אז התרבות באה לרסן את הטבע במובן מסוים.
התרבות, סליחה?
התרבות באה לרסן את הטבע, אפשר לומר.
כן, ובדבר הזה זה אחד ההישגים הכי גדולים של התרבות בעיניי. בגלל שבזה שהתרבות... היא לימדה את הגברים. זה מאוד קשור לעומק של העניין הזה שדיברתי להסיר את אורלת הלב. יש גם באמת אורלה באיבר הזכרי, והדבר הזה, בברית מילה, ביהדות זה הברית מילה, זה בעצם מסמל איזה מין מגמה שהלכה והיא התעצמה, היהדות התחילה אותה, הנצרות מאוד מאוד תרמה לה, האסלאם באמת לא. אבל היהדות ואחרי זה הנצרות מאוד מאוד תרמו ועזרו לבנות אותה עד למצב שנהייתה, עד המהפכה המינית מאוד מאוד רווחת בכל העולם, אני רואה בזה כהישג עצום, בגלל שההישג הזה בעצם הכריח את הגברים לעשות משהו שהוא לא טבעי להם, הוא לא כיף להם, הוא מאוד קשה להם, הוא קשה לאורך כל שנות הנישואין, כל הזמן יש פיתויים שהטבע הוא מושך לכיוון אחר, אבל זה הכריח אותם להעמיק במפגש הנפשי והפסיכולוגי והרוחני עם בת זוג אחת, בצורה שהיא מאפשרת לבנות את הקשר הרבה יותר משמעותי, זה גם מאוד קשור לעליית מעמד האישה. אם גבר, והיום בפוליאמוריה גם נשים רוצות להיות במצב הזה, רוצה לחיות עם כמה מערכות יחסים במקביל, ובאיזשהו מקום הוא חוזר למקום הזה, שאני מרכז העולה, אני במרכז הבמה, הבמה מסתובבת סביבי, ואני נהנה להחליף כל מיני קשרים, וברגע שקשר אחד הוא דורש ממני להתמודד עם איזה... תכונה מאוד שלילית שלי, עם איזה גסות שיש בי, או ניכור שיש בי, או אדישות שיש בי, אני פשוט לא אצלו לעומק הזה, אני לא אתמודד עם הדרישה של הזולת המאוד מיוחד הזה שעומד מולי, אני אברח בדלתות המסתובבות לכמה קשרים האחרים.
עולה לי בראש
אז אני רואה את זה כמה שהפוליאמוריה, או בכלל המהפכה המינית, עושות, זה לקחת את אחד ההישגים הגדולים ביותר של התרבות, ממש לגלגל את הגלגל אחורה, וגם במידה רבה, לשכנע אנשים שהם גם רוצות בזה וחפצות בזה, שזה מתאים להם להיות כמו גברים. אני יודע שנשים רציניות יעמדו מולי ויגידו, אבל זה בדיוק מה שאנחנו חושבות, מה שאנחנו מאמינות, אבל אני מרגיש שזה, עוד פעם, זה במקום לטפח תכונה טובה אצל גברים, השקיעו מאוד חזק בלטפח תכונה רעה אצל נשים. ככה אני רואה את זה. התרבות באמת יכולה ללכת לכל כיוון.
אחת המטאפורות היפות שאתה נותן בספר, אתה מתאר את הזוג שחי לפי התפיסה המודרנית יותר, ישנים במיטה, ולכל אחד יש את הסמל יציאה ליד הצד שלו של המיטה.
דלת משלת אקזיט ליד המיטה.
כי זו התפיסה הזאת שאני כאן בקשר הזה, אבל אני בכל בוקר יכול לקום ולהסתכל מסביב ולהגיד, זה מתאים לי, זה כבר לא מתאים לי, זה כבר לא מתאים לי, וללכת. זה כמעט בדיוק אותה צורה שבה אני הסתכלתי על המערכת יחסים. עכשיו אנחנו נשואים, אבל אנחנו כבר יחד 10 שנים. הסתכלתי עליה ב4-5 שנים הראשונות, וראיתי את זה, שנינו ראינו את זה, כאידיאל. כאידיאל מאוד מאוד בוגר. היה ברור לנו מתחילת הקשר, היינו בני 24, שאנחנו לא הולכים להישאר בקשר הזה בגלל כבלים. זו התפיסה המאוד לא רומנטית, מאוד לא... הייתה נראית לנו נחותה. מה, אתה נשאר פה כי קבלת את עצמך? כי אחרי חצי שנה התחתנת ועכשיו אתה לא יכול להתגרש כי וואלק בלגן? אז אנחנו, אז אני קם כל בוקר מחדש, מסתכל מסביב, אומר, מתאים לי? כן, מתאים לי. ודווקא בגלל ההישארות הזאת, זה כוח, אני ראיתי את זה ככוח נורא גדול. אני סקרן מה דעתך על ההסתכלות הזאת.
אז באמת שאלת עכשיו שאלה מאוד עמוקה וחשובה. קודם כל, באמת אני היום מאוד אוחז בגישה היהודית. הגישה היהודית שונה למשל מהגישה הקתולית. הגישה הקתולית היא שאין באמת צידוק לגירושין, והשאיפה היא ליצור מצב, מה שנקרא חתונה קתולית, שלא מתגרשים, והיהדות היא לא בנויה ככה.
Till death do us part. Till death do us part.
כן. היהדות, יש אפילו רעיון כזה, יש פה את הגמרא איפשהו, הנה, מסכת גיטין קודמת למסכת קידושין. אחת השאלות המפורסמות, למה עורך המשנה שם את מסכת גיטין לפני מסכת קידושין? יש הרבה מאוד תשובות על זה. אחת התשובות היא שבאמת מאוד קשורה למה שאתה אמרת. האפשרות להתיר את הקשר היא מהותית מאוד לחיות של הקשר, באיזשהו מקום בחירה מתמדת. יש אפילו רעיון שאמר אותו אחד הגדולי ההוגים של ההלכה, אפשר לומר לזה, איש הלכה שגם עסק בפילוסופיה של ההלכה, שקראו לו הרוגת שובר. והוא הגדיר את פעולת הקידושין, הרי את מקודשת לי, לא כפעולה שמתחילה ונגמרת בחופה, אלא כפעולה נמשכת. כלומר, כל רגע שהאיש לא מגרש את האישה, הוא בעצם ממשיך לקדש אותה, מבחינה הלכתית. אז הקידושין זה דבר עמוק, כן? זה אומר שזה בדיוק מה שתיארת, בחירה מחדש של הקשר. אם ככה, אז מה בין זה לבין מה שאני תיארתי בתור שתי הדלתות האלה שנמצאות סמוך למיטה, ליד המיטה, שבכל רגע אני יכול לצאת מהם? ההבדל הוא שהאם אני שם את הדלתות האלה צמוד למיטה, או מרחיק אותם מהמיטה. אני אסביר מה הכוונה בזה. כשאני מדבר על המודל הזה של החברות, אני מדבר על זה שהדלתות הן נורא נורא קרובות. קרובות הכוונה היא שהעסקה באיזשהו מקום, החוזה הלא כתוב של הזוג במודל הזה של החברות המודרנית, היא שאנחנו ביחד כרגע, אבל לא התחייבנו, ואנחנו ברגע שאנחנו מחליטים שזה לא מתאים לנו, או מוצאים מישהו אחר, אז במינימום דין וחשבון, מספיק שיחה אחת, יכולים לקום וללכת. זה מודל שלא נותן הזדמנות להניח את המזוודות, לפרוק אותם ולהשקיע בקשר בצורה עמוקה. בגלל שאם אני יודע שבכל רגע נתון אני מותר לי לעזוב, אני יכול להיעזב, ואז אני גם נערך לאפשרות שאני אעזב, אני לא מתמסר לקשר בצורה אמיתית וטובה. יש פה איזה שיווי משקל קצת אחר. השיווי משקל הוא שקשר יכול להיבנות כש... צד אחד עומד מול הצד השני ואומר, אני מבטיח לך שאני עכשיו אעשה כל שביכולתי שהקשר הזה יצליח. אני לא מיד אומר באותה נשימה, אבל ברגע שלא מתאים לי אני קם ועוזב. המודל של נישואין לא קתולים, הוא מודל שאומר, אני יושב וחושב עם עצמי ברצינות, ואני אומר, אני עכשיו שם פה את עצמי עם שתי הרגליים, לא עם רגל אחת בפנים ורגל אחת בגדר, לא עם דלת חצי פתוחה ועם הרגל כל הזמן שומרת, כן, שהדלת לא
כל
תסגר,
מסתכל, כל הזמן.
וכל הזמן מסתכל. אני מפסיק להסתכל.
אגב, זה גם מחרפן.
אני מפסיק לפזול.
זה מחרפן להסתכל כל הזמן.
נכון. ואני מצהיר את זה. וכשאני עושה את הפעולה הזאת של ההבטחה, אני נותן לצד השני ביטחון. וכשאני נותן לצד השני ביטחון, יש לו איזה שקט להתגלות, ולי יש שקט גם להתגלות ולגלות אותו. ואז אנחנו יכולים לצאת לדרך של היכרות ובנייה של הקשר, ממקום שאומר, הדלת הזאת שפתוחה היא קיימת. אבל אני עכשיו, אני איתך, אני איתך, אל תפחדי, אני שם את הדלת הזאת רחוק. שנינו יודעים שהיא פתוחה, גם לי וגם לך. אבל עכשיו אני נוכח פה. והדימוי שאני מאוד אוהב, הוא נמצא בסוף הספר, לא יודע אם הגעת, הוא דימוי של ארסל. אני אומר, אחד הדברים הכי יפים בעולם, שכמעט כל אדם, אני חושב בעולם, שיש לו קצת לב, חולם עליהם, זה המושג אמון הדדי. אמון הדדי זה דבר נורא מתוק, שאני יכול לפתוח באדם השני, והוא יכול לפתוח בי, ואני יכול לתת בו אמון, וגם לא נותן בי אמון, אין חשדנות, אין פחד. ואני תמיד דימנתי את זה כמו ארסל, שאנחנו ביחד בארסל הזה, ואנחנו מתנדדים. ופתאום הבנתי, הארסל הזה הוא באמת אמיתי ונכון, אבל הוא מתאפשר על ידי זה שהוא קשור לשני דברים שמחי הפוך מהארסל הזה. שני עמודים שנטועים באדמה, הם לא גמישים, הם לא רכים, הם לא זזים, הם לא מתנדנדים, וזה בעצם הצד השני של האמון. הצד השני של האמון זה המחויבות.
אוקיי, אז מגניב, זה לא לגמרי מנותק ממה שאמרתי, מהתפיסה הזאת של אני כל יום בחר מחדש. אני חושב, אתה אומר איזושהי דרך אמצע, יש את ה... אתה גם לא בא עד שהמוות יפריד בינינו. אתה לא שם.
השאיפה שלנו היא כן. השאיפה היא לבוא ולהגיד, אם...
אבל לסיבה, אני מניח שתגיד שגם היהדות לא אומרת את זה, נכון?
הבטחה זה לא נבואה.
כן.
אם אדם חושב שכשהוא מבטיח, אז הוא מנבא את העתיד... אף אחד לא יודע את העתיד. אני גם לא יודע מה יקרה במציאות.
זה היה דבר שהיה יכול לעזור לי בזמן שאני ומעיין התלבטנו להתחתן, היה בינינו איזה ויכוח כזה, שאני פתאום חשבתי, תקשיבי, אני הבנתי את המשמעות של כבלים, של כבלים לקשר, אני רוצה לכבול אותנו. והיא נורא נבלה מזה. והיא אמרה, אבל כאילו מה, until death do us part כזה? ועכשיו הדרך שאתה הולך... אתה מנווט בין לבין כזה.
הניסויים זה כן, זה קצת לכבול את עצמי.
אבל
זה לכבול את עצמי לפי זה הבנה, איזו התנוצצות עמוקה, שאני אף פעם לא יודע בוודאות שזה האדם, אני לא יודע בוודאות שהקשר יצליח, אני לא יודע בוודאות שאני אצליח לאהוב את האדם הזה לכל החיים. אבל היה לי פה איזו התנוצצות חזקה, שזה אפשרי, ואז אני אומר, אני הולך על זה, ואני קובל את עצמי לצד הגבוה שבי, במקום לצד הנמוך שבי, שמחפש חופש, מחפש כן, בריחה, כן. מחפש אפשרויות, מחפש אופציות. ואז אני אומר, אני הולך על הצד הגבוה שלי, ומתמסר, אני לא נביא, אבל אני כן אעשה מה שביכולתי כן. לעבוד על הקשר הזה. וזה גם אומר, והקשר זה קצת כמו מדורה. אם אתה יכול להגיד, יש את השיר הזה, אהבה מתה, החזקנו לה את היד, אבל היא מתה, היא גבעה. זה כמו להגיד, ישבנו ליד המדורה, והיא פשוט קוותה מתישהו.
נכון. כן. אוקיי, אז אני רוצה לשאול על זה דבר שמאוד מעניין אותי. ההבנה הזאת של אני מוכן לקחת ההתחייבות הזאת ולשים עליי את הכבלים בתצורה שדיברנו עליהם עכשיו. אתה מתחבר אגב למונח של כבלים?
זה לא מונח שמח, אבל...
לא מונח שמח, אבל דווקא בגלל שהוא לא שמח, יש בו את היופ, כאילו כבלים זה דבר, כן, שהוא לא, אין לו קונוטציה חיובית, אבל...
ברית,
אבל
הכוח, ברית אומרים כן, יחד עם לקרות. ברית זה יותר טוב מכבלים. משהו לקרות כשעושים ברית.
איך אתה יכול להגיע להבנה הזאת, שזה הבן אדם שאיתו אתה רוצה לקרוא את הברית הזאת, אחרי התקופה שבה בדרך כלל אנשים לא חילונים, יהודים דתיים, מתחתנים אחרי חצי שנה, שנה, איך זה אפשרי בכלל? כלומר...
לפעמים פחות גם.
עצם, כאילו, להכיר באמת את האדם שמולך, ולדעת אם הוא באמת מתאים לך, ולענות על השאלות החשובות שאתה הצגת בספר, שאתה הצגת את זה כדבר בעייתי, שבגלל המתירנות המינית והחילופים המהירים, אנשים מפסיקים לשאול את עצמם את השאלות, כמו... עם איזה סוג אדם אני רוצה לחיות, מה אני מחפש בו, מה אני צריך להביא לזוגיות. זה דברים שאתה יכול לענות עליהם.
הם מאוד מאוחר, הם חושבים על זה בגיל מאוד מאוחר, אחרי שהם השקיעו המון אנרגיה בכמה וכמה קשרים.
עכשיו, השאלה היא, איך אפשר לענות בכלל על השאלות האלה, לפני שהכרת את הבנם הזה, 3-4-5 שנים? אתה לא באמת מכיר אותו לפני זה. אתה לא יכול, בטח שלא יכול להכיר אותו תוך חצי שנה. אז איך אפשר לקפוץ למים תוך תקופה כל כך קצרה?
קודם כל, אני לא מסרטט בספר הזה מודל
נכון, אבל זה כן...
חד משמעי לאיך להתקדם.
פה אני רק אסביר בראש שלי, אני קורא כאן את הגישה החילונית, לעומת הגישה הדתית.
רק באחרי דבר, תראה, אני מגיע למודל הדתי בעצם רק באחרי דבר, שהיא אישית לגמרי. יש הקדמה אישית, יש אתנחתה אישית באמצע, ויש אחרי דבר אישית.
אבל אתה כן מבקר את הגישה של לקחת את 4-5 שנים לפני שהם מתחתנים.
כן, אני מבקר על ה... נכון, מבקר את המודל, ואז ההשלכה של זה באמת להתחיל לחשוב באמת על המודל הדתי. אוקיי, אז מה שאני... אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אחד הדברים שהפתיעו אותי, ואני חושב שמפתיעים הרבה אנשים, היא שברגע שהאדם, קודם כל, סגור על עצמו שהוא בכלל רוצה להתחתן, המון קשרים מתנהלים כשהאדם בעצם בכלל לא חושב אם הוא רוצה או לא רוצה, ואם הוא שואל את עצמו, האמת שהוא לא רוצה כרגע להתחתן, מה זה להתחתן? למצוא את הבן זוג האחד שהוא רוצה לחיות את החיים שלו?
ושוב, אם הוא חילוני והוא בכלל יחשוב על זה, אז הוא יחשב כאיזה... זה מלחיץ.
נכון. אני מנסה להגיד שחלק מלבנות עצמנו כאנשים בוגרים ואנשים רציניים ואנשים שבונים חיים משמעותיים, היא לשאול את השאלה הזאת יותר מוקדם ולא יותר מאוחר. לא לדחות אותה, לא להגיד אני עכשיו אבלה עשור. לנשים גם הרבה פעמים אין את הלוקסוס הזה. ולכן אני מאוד רואה את זה בוא נגיד ככה, בצורה הכי פשוטה, אני גם כותב את זה, בשנות ה-60 וה-70, ממש הושקע מאמץ מאוד גדול לשכנע נשים שהמודל הזה של המהפכה המינית הוא מתאים להם. לא היה צריך להשקיע את המאמץ הזה עם גברים. לגברים זה מאוד מאוד התאים, הגוף שלהם לא מסוגל להיכנס להיריון, הוא לא הגוף הנחדר, הוא לא הגוף הוא לא האמין שהגוף שלו ערוך ביולוגית, אבולוציונית, לאפשרות של הריון, ולכן זה מאוד מאוד...
תקציב השיווק לא הלך לגברים, הוא השקע בנשים, כן?
לא היה צריך. כן. זה היה קהל שקפץ לזה. זה באיזשהו מקום היה להגשים פנטזיה של גבר ילדותי שרוצה להשתעשע.
זה גם הסתכלות מעניינת, להסתכל על המהפכה המינית כשמעת פנטזיה.
זה פלייבוי. זה ילד משחק. זה להפוך את כולם לילדים שרוצים לראות בכם שעשוע. הקושי היה לשכנע אנשים שגם הם רוצות להיות...
אגב, איך הוא נעשה? יש לך דוגמאות? איך תהליך השכנוע הזה נעשה?
היה ספר שנקרא סקס והנערה הרווקה. אחרי זה הוא היה המודל לסדרה שקראו לה סקס והעיר הגדולה. והוא, יחד עם המון מאמץ של פלייבוי, ומי שעמד מאחוריו, הם השקיעו המון המון מאמץ של מעין הסברה כזאת, של להגיד לנשים, תשתחררו, תנתקו את הגוף מהרגש, תתנסו, והיה עיתון, קוסמופוליטן, אותו אחת שכתבה את הספר, היא ערכה את העיתון הזה. יש נשים אמריקאיות שאחרי זה חזרו בתשובה בהקשר שלהם, לנצרות, לקתוליות. הם חשפו ממש, היה פה המון, זה בעצם המון גברים עם הרבה כסף עמדו מאחורי הדבר הזה, שרצו, אנחנו יודעים היום שכדי להוציא אנשים להפגנות ולקדם אג'נדות, בסוף יש כמה אנשים שיש להם מה שהם רוצים מאוד מאוד לדחוף בעולם, והם יכולים לשים לזה כסף, ואז הדבר הזה ילך על המון המון כתבות והמון דברים, ויש טענה כזאת. כמובן שאני לא אוהב קונספירציות, אז אני לא חפרתי בזה יותר מדי, לא כזה מעניין אותי. אבל יש טענה כזאת, שזה בעצם היה רצון של גברים כמו יו הפנר ואחרים, להגשים את אותה פנטזיה גברית ילדותית, בשביל זה היה צריך מאוד מאוד לקדם את העניין של הגלולה, לגיטימציה לכולם, לקדם את העניין של ההפלה, שיהיה לגיטימציה של ההפלה, ולקדם את ההסברה הזאת שאומרת, נשים הן בדיוק פסיכולוגית כמו גברים, ממש מתאים להם הדבר הזה של הסטוצים, והיום יש גל מאוד מאוד גדול של המון פמיניסטיות שאומרות, זה היה דיל רע, זה לא מתאים לנו, זה לא מתאים לאופי של רוב הנשים, יש יוצאות מן הכלל, אבל לרוב זה לא מתאים.
אתה יודע מה מעניין בעיניי? זה אפילו קצת טרגי. אני נזכר בילדות שלי, כנער חילוני, ואנחנו כבר עמוק אחרי המהפכה המינית. מה, זה לפני... לא יודע, 2008, 2009 כאלה, השנים שהייתי בתיכון. אפילו אז, אני זוכר שרוב האנשים, אני חושב רוב האנשים, וגם הרבה מהגברים, הם לא קנו את זה. הם לא רצו ללכת אל העולם הזה של המתירנות המוגזמת. וכמובן, כשבגיל הזה, המתירנות היא מגיעה למחוזות מאוד מאוד וולגריים. כולנו, כל מי שגדל, אולי בחברה, זו שאלה מעניינת, אם בחברה הדתית זה פחות, אבל בחברה החילונית ברור שהעניין המיני נהיה מאוד וולגרי בשלב מסוים של הגילאים האלה. ואתה מתאר את כל המהפכה המינית כמאמץ שיווקי מאוד גדול שהצליח, הוא הצליח. אבל אני עדיין זוכר כמה אנשים ניסו ללכת נגד זה, כמה זה לא התאים להרבה אנשים, וכמה היה מאמץ כל הזמן ללכת לכל מסיבות וכל מיני אירועים כאלה, ולשכנע את עצמך שזה בסדר לחיות את האידיאל המתירני.
יש מין סופר אגו מתירני שנבנה בתרבות הליברלית המודרנית, שכל הזמן אומר לך, אם אתה רוצה לחיות עד הסוף, ליהנות עד הסוף, לבלות עד הסוף, אתה גם רואה איך נגיד בסיינפלד, כל אחד מהדמויות שם, כל שבוע יש לה פרטנר אחר, אז אתה אומר, למה אני כזה כבד? למה אני לא לוקח את החיים בקלות כמוהם?
הרבה אנשים מתחילים מאוד לאכול את עצמם על זה.
נכון. נכון, וגם לרוב אנשים לדעתי זה לא מתאים באופן טבעי בכלל, וגם להרבה גברים.
וגם להרבה גברים, נכון.
כי זה בעצם מחבר אותם, זה מתאים לקומה מסוימת מאוד יותר נמוכה של הגבר, זה לא מתאים לקומה יותר גבוהה שמחפשת אינטימיות, מחפשת רגש, מחפשת אהבה, ואז אתה מכריח את עצמך להיכנס לאיזה מודל. אבל רגע, אבל אתה שאלת שאלה שהפלגנו ממנה. שאלת איך אפשר בעצם להימנע מהשנים האלה שבהם בודקים את הקשר, שהן שנים מאוד יקרות, והאם אפשר למצוא את הבן זוג בפרק זמן קצר.
ולא לקפוץ למים מתוך איזו קפיצה עיוורת, שאני מכיר אותו חצי שנה, קדימה לכל החיים.
נכון.
אגב, סתם, כאילו, אני אחד שאני יכול להעיד על עצמי, אני חושף כאן הרבה מידע אישי בפרק הזה, אבל זה פשוט נורא מעניין, כי זה, טוב, הנושא הזה הוא אישי לכולם.
נכון.
אז אי אפשר לא לקרוא, לכתוב לדברים האלה, ולחשוב כל הזמן לחוויות שלך.
אני גם עוד לא אמרתי כמה זמן עבר בין הרגע שהכרתי את אשתי לרגע שהתחתנו.
אז תספר. אני, ברור לי שאם הייתי הולך על הקשר הראשון שלי, שהיה באיזשהו גיל 18, שהייתי די לא קשיר לקבל החלטות. בגיל 18 אתה לא קשיר לקבל החלטות יותר מדי. אם הייתי הולך לקשר הזה, זה היה אסון.
כן.
אם לא הייתי לוקח את ה... אם הייתי מחליט תוך שנה ללכת עליו לכל החיים, אסון מאוד גדול. איזה מזל, אני אומר לעצמי, שהיה לי את המנגנון החילוני הזה של קח את הזמן, קח שנים כדי להתבגר בתוך הקשר ולהבין אחרי שנתיים שזה לא מתאים, ואז לנסות עוד כמה קשרים, ואז להגיע לאוש אחרי 6 שנים. או, עכשיו הבנתי, זה מאוד שיקול דעת כזה.
נכון, אבל קודם כל אני מסכים איתך, אני יכול ממש לראות את אותו דבר על עצמי בדיוק, אני יכול לחשוב על קשרים שהיו.
שמדמין קונה אקסיות מרושעות.
והרבה מאוד אנשים מזדהו עם המשפט שאמרת עכשיו. העניין הוא שזה כבר... עצם הבחירה באותו קשר ראשון, או קשרים ראשונים, נעשתה בתוך הקשר תרבותי, חברתי, שבהם אתה בכלל לא חושב מה אתה מחפש. אתה לא שואל את עצמך בכלל את השאלה הזאת. אתה לא שואל את עצמך אם אתה בכלל מעוניין עכשיו לחפש קשר רציני גדול.
לא, ממש לא.
אתה פשוט...
אתה לא שם בכלל.
מתחיל, אתה מתחיל את זה עם שאלות מאוד... יש כימיה... זורם בינינו, יש נשיכה.
יש צחוקים, כן.
יש צחוקים, כיף לבלות, מעניין לדבר.
מה החברים שלי חושבים?
אוקיי. ואז אתה הולך על הדבר הזה, וזה באמת, עם הקריטריונים האלה, הרבה מאוד אנשים יכולים לעמוד בקריטריונים האלה. לא אין סוף, אבל גם לא, זה לא מאוד מאוד ספציפי. ואז אתה תמצא את עצמך עם אנשים שהם באמת מתאים לך במישור מסוים, אבל מאוד לא מתאים במישורים אחרים. ברגע שאתה מתחיל אחרת את השאלות, אתה מתחיל עם השאלה, מה אני מחפש? ואתה בכלל חושב, נתחיל בשאלה נורא פשוטה, מי תהיה אמא טובה לילדים שלי?
כבר מתחילת הדרך.
מי יהיה אבא טוב לילדים שלי? כן, לשאול את עצמך, אני באמת חושב שאחד הדברים הכי, אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לתת לאנשים צעירים היום, זה להגיד להם, תחשוב על, 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 על איזה מבוגר אתה רוצה להיות.
מדהד לי ג'ורדן פיטרסון בראש עכשיו.
נכון, הוא צודק. תחשוב על איזה מבוגר אתה רוצה להיות, ותשקלל את זה בתוך, אל תהיה זקן, אל תהיה כבד, אבל גם אל תהיה ילד
אל
פמבל.
אל תהיה אינפנטיל.
אל תהיה אינפנטיל, זה כבר לא מתאים, אתה כבר בן 19-20. אתה תחשוב רגע איזה מבוגר אתה רוצה להיות, ותתחיל לשאוף לשם, זה עוד ישתנה מהפעם. אבל עצם זה שאתה שואל את השאלה הזאת, אתה כבר מתחיל למתוח את הקומה שלך למקום אחר. הוא מדבר על ליישר את הגב, אני חושב שזה לא דימוי טוב. הדימוי הטוב הוא למתוח איזה מיתר מלמעלה, כאילו שמשך אותך, לחשוב על איזה אני גבוה יותר, שאתה רוצה לשאוף להיות אותו, וממילא זה זוקף את הקומה, ליישר את הכתפיים זה יותר חיצוני ומלמטה, ולוחמני גם קצת, הוא גם אומר את זה. אבל כאן אני מדבר על לשאוף למשהו גבוה יותר. ואז ברגע שאתה שואל את עצמך, האם אני בכלל מוכן לקשר? איזה מין קשר אני מחפש? איזה מין בית אני רוצה לבנות בעתיד? תתפלא לראות שאתה לא צריך המון המון זמן בשביל להכיר בן אדם. בגלל שאתה בא עם שאלות, אתה בא יותר מכוונן. עכשיו, בסדר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל האופציה הזאת כמעט לא קיימת על השולחן במסכת המסרים של התרבות הצעירה היום.
לא, לא. ממש, הייתי סקרן לשאול, כי אני יודע שאתה מרצה הרבה על העניין, ואני תוהה איך צעירים חילונים מקבלים את זה.
שותים את זה בצמא.
מה, את הקטע של בגיל 18 אני כבר אחשוב אם מתאימה לי להורות, לבנות איתה משפחה.
אני לא מאמין כמה זה מהדהד להם.
זה כל כך בוקי אבל נשמע.
אני לא מדבר, קודם כל, 18 אתה מושך טיפה מוקדם מדי.
אוקיי, הגזמתי.
גם לחבר'ה דתיים, יש הרבה חבר'ה שגם מתחתנים בגיל הזה. הילדים שלי עכשיו, בין 19-21 הגדולים. והם כבר במחשבות האלה. ואם להתחיל לחפש או לא לחפש, אבל 18 זה קצת מוקדם. אבל אם אני מדבר על סטודנטים, אני יושב עם סטודנטים הרבה מאוד. הספר הזה למעשה, הרי אני התחלתי לכתוב אותו כסטודנט, התייאשתי לכתוב אותו, כשהתחלתי לחזור בתשובה, אמרתי, אין טעם לכתוב אותו, בגלל שיגידו שזה איזה דוס מטיף לנו, אז מה הטעם? אז פשוט התייאשתי מהכתיבה, והסיבה שחזרתי לכתוב אותו, היא שהתחלתי להרצות לסטודנטים, לא דתיים, ברחבי הארץ, בכל מיני מרכזים, קודם כל ראיתי שבכלל לא מזיז להם, שאני דוס, לא דוס, זקן, כיפה בכלל לא מזיז להם, כי ברגע שתחלתי לדבר איתם, על המציאות של סטוצים וזוגיות ומיניות ופרדות ובגידות וכל הדברים האלה, אז הם הבינו שאני מכיר ואני בא מאותו כפר, ופשוט עניין אותם מה שאמרתי. ומה שקרה, שוב ושוב ושוב ושוב, וזה עדיין קורה, כי ההרצאות האלה ממשיכות, זה שיש לך שעה, עד שעה וחצי של דממה מוחלטת, של סטודנטים צעירים, שהם בלי טלפונים, והם מקשיבים, ואתה רואה בעיניים שלהם שכל אחד מתבונן ומשווה את זה לחיים שלו, ושומע פה המון המון אמת. זה עושה להם שאלות, זה עושה להם תהיות, הם באים, ואז גם שנים אחרי זה באים ואומרים שזו הרצאה ששינתה להם את החיים, וזו הרצאה שגרמה להם לחשוב על המון דברים, והם זוכרים אותה. והם באים, ואני לא יכול להגיד לך כמה פעמים באו ואמרו לי, תשמע, פשוט הסכמתי עם כל מה שאמרת, אתה אומר דברים שאף אחד לא אומר אותם, מלא אנשים מרגישים אותם. זה לא שאסור להגיד אותם, אתה אפילו כמעט לא מסוגל לחשוב אותם, מרוב שהמסר של התרבות והקליפים והטלוויזיה כל כך כל כך הפוך מזה, אבל כשאתה אומר את זה, זה מיד מהדהד נכון. איך אפשר לעשות זה בלי לחזור בתשובה? אני לא רוצה לחזור בתשובה, זה גדול עליי, זה לא... אבל מצד שני, אתה אומר דברים נורא נכונים.
שאלה טובה, איך אפשר לעשות את זה בלי לחזור בתשובה?
אני אומר להם, תכתוב על זה פוסט, תכתוב על זה את הספר שלך, או את ה... תיצור על זה שיח, תיצור על זה איזה פורום בטלגרם, בוואטסאפ. כי ברגע שיהיה יותר ויותר שיח על הדבר הזה, שיותר אנשים יבינו שמשהו בשיטה הזאת אפשר לסלוח למי שעשה בשנות ה-60 וה-70 את המהפכה, הם התכוונו לטוב, הם בכלל דיברו על אהבה חופשית, עשו אהבה ולא מלחמה, הדיבור היה על אהבה, אבל מהר מאוד אהבה התנתקה מהמין, זה הכל נהיה רק מין, מין, מין.
בסוף זה סקס, סמים ורוק אנד רול, לא אהבה, סמים ורוק אנד רול.
כן, נכון. ומה שנשאר זה המון המון לאות ועייפות ורקנות, וביטויים שנהיים יותר ויותר מכוערים. דיברת על וולגריות. יש ביטוי בשפה של הצעירים היום, שרוצים לשאול כמה פרטנרים היה לך. אתה מכיר את הביטוי?
רק מהספר. Body count?
Body count. Body count זה מושג מזירות של טבח והרג המוני. וזה פתאום נכנס כביטוי ניטרלי, יומיומי כזה, what's your body count? כאילו כמה...
בישראל אגב, או...
אני מכיר מהתרבות האמריקאית. כן, עכשיו ישראל באמת קצת יותר שמרנית.
כן.
אבל אנחנו לא חסינים מכלום, והדברים האלה קיימים. והספר אני מקווה שיתורגם ויגיע לעוד מקומות, וגם נכתבים, יש מקבילות לספר הזה אצל אומות העולם. לא עם החלק השני של הנושאים היהודיים, זה באמת קצת יותר מיוחד.
אולי ניגע בו קצת.
אז רק אני אומר שהחברה הצעירים, אז אני אומר להם, ברגע שיהיה יותר שיח על הדבר הזה, אז יהיה אפשר...
יהיה לגיטימציה.
יהיה לגיטימציה.
תוכל לבוא לבת זוג,
למשל, בצורה הכי פשוטה. לגיטימציה שמתי מקובל להיכנס למיטה, יתארך. שזה לא מסוג, זה נהיה דבר שאם לא עושים אותו בשבוע הראשון, אז מה לא בסדר איתך? למה אתה כבד? למה אתה, מה אתה כזה עם תסבוכות?
זה קצת מוגזם אולי. אני חושב בישראל, זה עדיין, לא, זה טוב, לא יודע, אולי...
תלוי באיזה מעגלים, תלוי באיזה מעגלים, תראה.
נכון, אז
תלוי באיזה מעגלים. יש הבדל בין תל אביב לפריפריה, לירושלים.
נכון, נכון, נכון.
אבל במקומות שזה קיים, זה מאוד קיים. יש הרבה אנשים שקראו את הספר או שמעו את ההרצאה ואמרו לי... לא יודע, במעגלים שלי, אנחנו אולי קצת יותר שמרנים, יותר מסורתיים. והיו אנשים אחרים שאמרו לי, אתה ממש ממש היית עדין.
כשאני קראת הספר, אני חשבתי, בהתחלה חשבתי לעצמי, או, מגזים, זה לא ככה, רובנו, גם חילונים בסוף, כאשר אוכל תפז ברגע, בוא נחשוב על כמה חבר'ה שלי. אוקיי, יש רמות. אבל כן, זה לא נכון, כאילו, אולי גם צריך לומר את זה, כאילו זה... זה לא...
זה נכון שהרבה יוצאים מזה בשלום, ויוצאים, יש להם זוגיות טובה, ו...
זהו, זה גם.
אבל הרבה מאוד יוצאים פצועים וחבולים, ולא יודעים להגיד לעצמם מה קרה, ומה לא עושה להם טוב בזה.
כן, ואולי זה החשיבות שלה.
אין באמת חופש, כי אין באמת אלטרנטיבה.
זהו, אתה נתת שם את המשפט של גתה, אני רשמתי לעצמי אותו פה. אין משועבד יותר מאשר זה שמשוכנע שהוא חופשי ואינו כזה.
אחד המשפטים הכי חזקים על העידן המודרני, נכון?
כן. בוא ניגע קצת ב... טוב, חצי ספר הוא מוקדש לדרך האמצע המסוימת שהיהדות נותנת לדבר הזה, בעיקר בעניין של המיניות. בין ריסון לבין מתירנות, בין ריסון מוגזם למתירנות מוגזמת, והיהדות לטענתך מסרטטת שם... כלומר, זה לא שאתה עונה על המתירנות, זה לא שהיהדות עונה על המתירנות בריסון מופרז, חשוב לך להגיד את זה.
נכון.
אז תתן על זה
נכון,
קצת.
נכון, לכל האורך שלה, אז שני המושגים שלי משתמש שם, בהתחלה של החצי השני, בעצם החצי הראשון הוא שיקוף של המציאות ושל הבעיות הלא מדוברות כן. של המודל הקיים, והחצי השני בא להתחיל להציע כל מיני כיוונים לחשיבה מחודשת על הנושא של אינטימיות, זוגיות, ובסוף ממש הצעות מעשיות על איך לעזור לחפש זוגיות צורה יותר טובה. אבל זה מתחיל מזה שאני מדבר על מושג שקיבלתי מפרופסור מרדכי רוטנברג, שהוא מדבר על דפוס של מטוטלת בתרבות המערבית. מטוטלת שמטבעה נעה בין קצוות, שהיא נוטה להיטלטל. זה לא בדיוק מטוטלת דו-ממדית, היא יותר כמו מטוטלות לת-ממדיות כאלה, שיש כל פעם, זה וריאציות. אבל בגדול היא נעה בין קוטב אחד של מתירנות מאוד מאוד גדולה, מאוד נקרא לה דיוניסית, שהולכת עד הסוף ומציירת מציאות שאם אתה רוצה לחיות עד הסוף, אתה צריך לממש את כל המאוויים שלך וללכת עם חוויה מאוד עוצמתית יצרית, לעומת משהו שמאוד מאוד מדכא את זה או שולל את זה, והנצרות היא דוגמה מאוד טובה לדבר הזה, והיא תופסת נתח שמן מכל ההיסטוריה של המערב, 2000 שנים שבעצם האידיאל, כבר בברית החדשה, הוא של פרישות מוחלטת. זה האידאל הנוצרי, עם כמה שכל הפרוטסטנטים היום, זה לא, כבר לא האידאל שלהם, והם ניתקו בין הכמורה לבין הרעיון הזה של הפרישות, אבל זה כתוב גם להם, פאולוס אומר את זה, שאם אתה באמת רוצה להיות קדוש, אתה באמת רוצה להיות רוחני, ללכת עד הסוף עם הדת והאמונה, אז אל תתחתן בכלל, תפרוש ממיניות לגמרי.
אפילו מיניות, לא רק מיניות, אלא זוגיות בכלל.
בכלל מהכל, נכון. ואז, ורק אם אתה נכשל בזה, אתה מרגיש שהיצר הוא חזק ממך, אז בסדר, אפילו בוא נקרא לזה סקרמנט, זה לא הוא אומר, זה בהמשך, הכנסייה קרא לזה הסקרמנט הנישואין, נקרא לזה קדוש.
מה עם קיום המין האנושי, הבאת ילדים, מה קרה?
דבר מופלא. הנצרות בנויה על איזה מין אנד גיים כזה, שאנחנו, אם כולם יהיו קדושים, אז בעצם הפריון ייעצר, ולא יודע, אולי שהוא צריך לחזור פעם שנייה. זה בנוי על כישלון באידאל הזה, והמשמעות של זה זה תסביך אשמה נורא נורא עמוק שיושב בעומק של התודעה, שאני יודע שעצם זה שאני בכלל רוצה להתחתן והולך על זה, אני כבר זה אופציה ב', זה לא הדבר האידיאלי. היהדות היא בבסיס שלה, בשבילי זה היה, זה מסוג הדברים שכל אחד צריך לדעת אותם. בשבילי, בתור אדם חילוני, אני דיברתי על הדתות, הדתות מדכאות את המיניות, הדתות הן נגד המיניות, הדתות אוסרות ויוצרות טבויים ואיסורים, ופתאום בא רוטנברג ואחרי זה עוד אנשים, ועשה לי, אני קורא לזה אלקטרוליזה, כמו שלוקחים את המים, מפרקים את זה למימן וחמצן, עשה לי זה אלקטרוליזה אינטלקטואלית בראש, ונורא נורא חידד לי את ההבדלים בין הנצחות והיהדות, שזה אחד ההבדלים הכי הכי בולטים. שהיהדות מתחילה עם פרו ורבו ועם מצוות עונה, שנותנת מקום לאינטימיות לא רק למטרות פריאה ורבייה, גם לנוצרים זה כתוב באותו תנ"ך, אבל הם בנו על גבי זה את המערכת הזאת שמתעדפת אחרת ואומרת האידאל הוא פרישות לכל החיים, עם התסביך השמה שזה יוצר. כל המהפכה המינית היא בעצם ריאקציה לנצרות, זה מה שהיא. היא ריאקציה ענקית, היא המטוטלת, תנועת המטוטלת המחודשת. כריאקציה ענקית לנצרות. כן. אפשר גם להבין את זה, רק שבוודאי לנו כיהודים וגם ללא יהודים, אם הם יכירו את האופציה של המודל היהודי, זה יכול להיות רלוונטי להם. אתה יכול לצאת מהדפוס הזה של המטוטלת. ופה אני מביא את המושג השני, שאני משתמש בדימוי של צמצם של מצלמה. צמצם של מצלמה יש לו הרבה הרבה תריסים. התריסים זה כמו איסורים והגבלות, ודברים שלא נותנים ליצר להתפשט, או לא מאפשרים לו מימוש
חסר
לא מבוקר, או כמעט בלתי מבוקר שלו. אמרנו, יש תריס אחד באתיקה הליברלית המודרנית של הסכמה.
כן.
אבל פה יש הרבה יותר, באמת יותר תריסים, אבל התריסים האלה הם כולם סביב פתח. והמטרה היא שהפתח יהיה פתוח. כל המטרה היא לתעל, לנתב את היצר ואת הכוחות הנפש שלנו.
את הכוח האדיר הזה, כן.
את הכוח האדיר הזה שמביא חיים לעולם, שיכול להביא להתמכרות, שיכול להביא לאונס, שיכול להביא להמון דברים. הוא באמת מין יצר גרעיני כזה. באמת גם צריך להבין ששום מודל, בגלל שהוא כזה יהיה כוח חזק, שום מודל, כולל המודל היהודי דתי, כולל מה שרואים היום, אף מודל לא יחזיק אותו בלי שיהיה סדקים ובעיות ומחירים מסוים לשלם. יש גם דברים קשים שצריך להתמודד איתם בשמירת נגיעה, איסור של הוצאה זרע לבטלה שיש בהלכה, ועוד דברים כאלה. אז כל מודל יש לו מביא איתו קשיים, מביא איתו אתגרים. אבל אני מנסה לטעון בספר שהמודל היהודי באופן כללי של הצמצם אומר משהו מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, אנחנו, קודם כל, כמו שאמרת, רוצים את המשך המין האנושי, רוצים גם ברמה האינדיבידואלית, לא טוב להיות האדם לבדו, כן. בכל המובנים של המילה, רוצים לעודד את הזוגית ואת הבנייה של הקשר, ורק רוצים איזשהו ניתוב ותיעול והתמרה של הקשר בצורה שהיא מעדנת אותו. זה מושג מאוד מאוד חשוב שאני מביא בכל החצי השני. הנושא הזה של עידון של המידות של הנפש, ועידון של היחס לכל הנושא הזה. וברגע שאנחנו מתעלים, כמו שאמרת, אני חושב שהמונוגמיה זה אחד ההישגים הגדולים, שכבר התנ"ך, עם כמה שהתנ"ך הוא לכאורה לא מונוגמי, והוא מתיר ומתאר מציאות של ריבוי נשים, אם עוקבים טוב, זה לא באמת מה שקורה שם. בגן עדן מדובר על איש אחד ואישה אחת. האבות, שלושת האבות, כל אחד מהם לכתחילה שאף לשאת רק אישה אחת. אברהם זה היה בהתחלה רק שרה. היא לא נכנסה להיריון, אז היא אמרה, תקח את אגר. גם אחרי זה שהוא לוקח עוד פילגש, זה רק אחרי מותה. אגר זה היה ממש בשביל להביא את ישמעאל וזהו. יצחק ורבקה מונוגמים כל החיים, הזוג הכי מונוגמי, אפילו לא מעלים על דעתם לקחת שפחה, מתפללים עד שהם מביא, עד שהם באים, עד שיש הריון. וגם יעקב רצה רק את רחל, אבל אולץ לשאת גם את לאה, וכן הלאה. אפילו על, על דוד יש, אפשר לומר שהוא, אם היה לו רק את מיכל, הוא מאוד התאהב במיכל, היא נלקחה ממנו, ואז הוא איבד את האהבה הרומנטית המקורית שלו, והוא הולך על, על, על עוד נשים. אז התורה מתירה את זה, כמו שהיא תירה הרבה דברים שהיו מקובלים בעולם, אבל בהמון המון מקומות, גם שיר השירים, שהוא מונוגמי לגמרי, הכל בסוף, ואולי הדבר הכי גבוה, שהקדוש ברוך הוא שמשול תמיד לגבר בתנ"ך, בוחר עם אחד. הוא יכול לבחור כמה עמים, הוא בוחר עם אחד. אז בעצם היה פה איזו הכוונה לכיוון מונוגמי שמעודד להעמיק את הקשר ולהכיר את האדם השני כאיזה אינסוף מתכנס כזה של רבדים ושל איכויות. אחרי זה בא לידי ביטוי כמובן גם בחסידות, בכל המישור היותר שמתאר את תורת הנפש של היהדות.
טוב, זה תיאור נורא יפה, התיאור שלה. ואני חושב שזה נורא חשוב, כי באמת הרבה פעמים, שוב, אני תמיד, אתה יודע, הקהל של השילוח, זה לא בדיוק הקהל, הוא הקהל שיחסית די מכיר את ההסתכלות הזאת. אבל אתה צודק, כמו שאמרת בהתחלה, ההסתכלות, הדתות, הם, יש להם איזה, אפילו, זה נראה הרבה פעמים כפחד, כחשש מהמיניות, צריך לרסן את זה, כי זה מפחיד. ואני מניח שיש מקום אולי לביקורות האלה, אבל ההסתכלות הזאת מאוד, היא מאוד יפה, ואני מבין גם למה יש לה...
היהדות היא פשוט נורא ריאליסטית. יש ממה לחשוש, ויש למה לקוות, ויש לאן להעלות את זה.
כלומר, זה לא שאין סיכון בכוח הזה.
נכון, יש סיכונים, וצריך... אבל בזוהר אומרים גם את ההפך, אומרים שברגע הזה של הייחוד של האיש והאישה, הם מדמים לקדוש ברוך הוא והשכינה, זה הדבר הכי גבוה ונשגב שיש, אם זה במה שנקרא בקדושה ובתארה.
טוב, אני חושב שאנחנו נחתור לסיום. אנחנו נשים קישור גם לספר, וגם היה עוד משהו שרצית לספר עליו לפני שאנחנו מסיימים.
כן, אחד הדברים שעכשיו התחלתי לעשות, ואני מאוד נרגש לגביו ושמח, זה בעצם יש לי תוכנית מנויים. אני, בעקוב העיקרי שלי, מה שאני עושה רוב הזמן, זה מבצבט פה בפרקים המאוחרים, אני בעיקר מלמד חסידות. מה זה חסידות? חסידות זה, נקרא לזה, אמרתי את הביטוי הזה, תורת הנפש של היהדות. זה לקחת את כל הרובד של יותר הפנימי, הרוחני, הנפשי, ולאבד אותו, לתרגם אותו לשפה שלנו, לעברית, ישראלית, לעידן המודרני, ולגעת בכל מיני נושאים, כמו זוגיות, כמו נושאים תרבותיים, חברתיים, כמו המלחמה, כל הנושאים שבוערים אצלנו, אבל לתת להם איזשהו מבט עומק, קצת יותר מלמעלה וקצת יותר מבפנים. וזה נקרא חסידות עכשיו. זה שם הקהילה הזאת, התוכנית, ועוד מוזמנים, מי שרוצה, מי שהדיבורים האלה נוגעים לו, ורוצה גם להכיר עוד מה היהדות יכולה לתת לנו מהאוצרות שלה.
יהיה לזה איזה קישור לשים בה...
כן, לשים קישור.
וגם להרצאות גם בנושא הזה, בנושא שדיברנו עליו.
כן, זה אני בין השכן. מוזמנים להזמין הרצאות, ובוודאי הרצאות שמעוררות מחשבה ודיון. מאוד ער.
אז אנחנו נשים את זה שם, נשים גם קישור לשילוח, תעשו מנוי לשילוח, תוכלו בין השאר לקרוא גם את שני מאמרים שכתבת לנו, ואולי עליהם נדבר גם באחד הפרקים הבאים. תודה רבה, ניר.
תודה רבה לכם.